חכם אני משוכב דרך אל רצונך ידיד נפש אב רחם אני משוכב דרך אל רצונך
ידיד נפש אב רחם אני משוכב דרך אל רצונך
חודש טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום למי שפה, שלום למי שביציע, אהלן, שלום למי שצופה בנו, חודש אדר א', כתבה לי מישהי שהתכתבה איתי עכשיו מארצות הברית, שאצלם זה עוד ראש חודש, הם רואים אותנו שם ואצלם זה עוד ראש חודש. אנחנו מתחילים, מודים כרגיל לאבי גז, אביחי אברהם, נתי צנעני, צחי מגנזי וכל האנשים של מיכלת הרצוג ואיכל שלמה שמערכים אותנו כאן מדי שבוע, זה לא מובן מאליו. הכיבוד בקומה השנייה הוא באדיבותם של עמי פייקובסקי ודוד גורדון. מודים לשלום אולרר על הגרפיקה של המצגת. אנחנו משודרים בשידור חי, נא להתנהג בהתאם. משדרים אותנו יהודה גרובייס ודיני גרובייס באדיבותה של קרן דניאלי, שאחראית לשידור הזה מדי שבוע. כמו בשבוע שעבר, גם השבוע, אנחנו מודים לרותם נאמן, שנמצאת כאן בתחתית הבמה, ומתרגמת לשפת הסימנים את הדברים שלי. אני אציץ, כן, זה נראה טוב. מצוין, ושלום לאורחים היקרים שהיא בסדר, מבינים אותי? מצוין. אז אנחנו מודים לה ליוזמה היפה הזו. כמה וכמה הקדשות. אנשים יקרים ביקשו שהשיעור יוקדש לרפואתם השלמה של נועה בת יעל, מנחם מנדל בן רבקה, שלמה משה בן שפרה, רפואה שלמה לשלושתם, וכמה בקשות שהגיעו הערב לעילוי נשמתם של אנשים יקרים, הרב יחיאל אקשטיין, הקרן לידידות, שנפטר ממש הערב, מפתיע, נקדיש את הדברים לעילוי נשמתו. נחה נורית מרמורשטיין, בת שאול, אמא של אחת המאזינות שלנו. כמו כן לעילוי נשמת דורון לוי, דורון בן סוזן, לעילוי נשמת משה יהודה אלתר בן צבי אלי מלך, אחת מיקירות השיעור הזה מיטל בן חמו, מבקשת שנקדיש את הדברים לעילוי נשמת דודה שלה, מזל בת רבקה, שנפטרה בימים האחרונים. נמצאת איתנו כאן חני סלע, גם אחת המאזינות הקבועות, בימים אלה יום השנה הראשון לאימה, דינה ברבר בת מלכה חיה מוותיקות ירושלים. במעבר חד יש לנו פה כמה וכמה אורחים יקרים. תחילה, משפחה יקרה שהגיעה מלוס אנג'לס, דיוויד שלכט והבת שלו טלי, ברוכים הבאים וכיף לארח אתכם. טלי נמצאת כאן בשנת לימודים, אבא דיוויד הגיע ובאמת קהילה, הלכתי עד לוס אנג'לס לבדוק את הקהילה מקרוב, קהילת בס ג'ייקוב, אחת הקהילות המיוחדות, ואם כבר מדברים אז אם יש לנו צופים באזור בולטימור, אז בעזרת השם עוד שבועיים השיעור הזה מגיע לבולטימור, זה לא יפגע בשיעורים בעזרת השם בימי רביעי, אבל מי שמתעניין, אנחנו עוד שבועיים בערך בבולטימור, יש פרטים מלאים למתעניינים. עוד בקשה, ניגשת אליי פה אימא לפני השיעור ואומרת אם אפשר לברך את בנה, היא נמצאת איתו כאן באולם הערב, אבל מחר בבוקר הוא בבקום, הוא מתגייס, אנחנו מברכים את נועם לב, שם ישמור צאתך ובואיך, וזה כיף שאתה פה, ערב לפני גיוס. ומהבשורות באמת המרגשות והמעטות מדי בתחילת השיעור, שני אנשים יקרים שמאוד קשורים לאולם הזה, אני לא יודע אם הם הספיקו להגיע הערב, כי הם התארסו ממש, ממש עכשיו, מזל טוב לקובי ססון וגילי מור היקרים, מזל טוב קובי וגילי, באמת משמח ומרגש. ומישהי כתבה לי אחרי הצהריים, סיוון, זה לא בדיוק נופל בפינת המזל טובים, אבל אני רוצה שתברכי בתחילת השיעור את להקת שלווה. אז באמת, אנחנו יכולים כולנו לברך. אני חושבת שהשם של הלהקה, שלווה, אומר הכל. מה זה שבת אם לא שלווה, להביא שלווה לעולם, סדרי עדיפויות לעולם, להביא, בוא נגיד, עולם ערכים נכון, ובהחלט בדילמה, שלא נראה לי שהייתה כל כך דילמה עבורם, הם ודאי הכריעו נכון. אנחנו מתחילים פרשת השבוע, נשאיר קצת זמן גם לפרשה, ברוכים הבאים כל מי שמצטרף, יש שם עוד מקומות. אנחנו מתחילים בפרשת השבוע, והיא פרשת תרומה. אנשים ניגשו אליי לאורך השבוע, וקצת ניחמו אותי, נו, מילא יעבור, הגיע פרשת תרומה, וחשבתי על זה, כי באמת זה פרשה שמתארת את בניית המשכן, אחרי כל כך הרבה נושאים מלהיבים, מתחילת ספר בראשית ועד לשבוע הזה, והנה מגיעה הפרשה השביעית בספר שמות, ויש איזו אווירת ככה, אני לא רוצה להישמע במילים בוטות, זאת תורתנו הקדושה, אבל בכל זאת עובדה שאנשים אמרו לי, נו, איך תסתדרים פרשת תרומה? ובאמת חשבתי לאורך השבוע, הרבה יותר מסעיר לפרש כאן ולדבר על פרשת בראשית, והרבה יותר כיף לדבר על מתן תורה. בעצם רוב חיינו הם פרשת תרומה. רוב חיינו הם לא יציאת מצרים, הם לא פרשת יתרו, הם לא פרשת נוח. רוב חיינו הם מה שנקרא בשבת הבוקר בכל בתי הכנסת, הבנייה האיטית, הסיזיפית והטכנית לפעמים של המשכן, של גם של משכן חיינו. אלה הם חיינו בזמן האחרון. רוב הזמן אנחנו בונים ובונים ובונים, לא ברגעים של וואו, אלא ברגעים שהם קטנים ואפורים ומצטברים בסוף לאיזשהו וואו. יש ייחודיות נוספת בפרשה הזו שאני חושבת, תקנו אותי אם אני טועה, מתחילת התורה, זו הפעם הראשונה שפרשה עוסקת אך ורק בנושא אחד. שבוע שעבר בפרשת משפטים אמרנו שהיא עוסקת בהכל, היו לנו 53 מצוות שונות. הפעם מהפסוק הראשון עד הפסוק האחרון, המשכן. זה לא שפתאום יש עוד איזה עלילה קטנה, ככה איזה פרשונת בפנים, עוד איזה קובץ מצוות פתאום על החגים או על ראש חודש, לא, לא, לא. המשכן, ותו לא. זה מה שמעניין אותנו השבוע, אנחנו מתבקדים בו, אלוקים תחילה, מצווה בכלל, על עצם בניית המשכן. אחר כך מפרטים לנו את כל החומרים. שצריכים להיות שם, ואת כל הכלים שצריך לבנות. וזה פירוט. אנחנו צריכים להביא זהב וכסף ונחושת, אורות, כל מיני צבעים, כל מיני אבנים טובות, בשמים, שמן, וצריך לבנות כלי אחרי כלי, צריך לבנות את ארון הברית, את הכפורת, את הכרובים, את השולחן, המנורה, היריעות, הקרשים, הפרוכת, ועוד ועוד. אנחנו נשאל שאלה פשוטה הערב. כשאנחנו מתבוננים על המשכן, שהוא בסופו של דבר גם בשונה מהמקדש, סוג של מבנה, לא ארמון, לא איזה, כן, איזה קתדרלה, מבנה שכל פעם גם צריך לפרק ולהקים, לאורך כל שנותינו במדבר, הוא אף פעם לא נגמר, המלאכה הזאת, הבניין הזה. אנחנו נתבונן על המשכן ונשאל את עצמנו מה? מה לומדים מזה? אנחנו יודעים שדברים בתורה שלא נצרכו לדורות, לא נכתבו. מה שלא צריך לכל הדורות לא כותבים. מה עושה לי בתשעת 2019, פברואר 2019, אדר א' תשעת, לשבת ולקרוא בתשומת לב, לרדת לדקדוקים ולפרטים במלאכת המשכן, במלאכת הבנייה. שוב, כשלומדים את הלכות המקדש, אומרים לעתיד לבוא, זה כמובן רלוונטי, אבל הלכות המשכן, המשכן נבנה לתקופת המדבר. תקופת המדבר הסתיימה, אנחנו בתקופות אחרות. מה נותנת לנו הלמידה הזו? אפשר להגיד על התקופה של קצת ילדותנו, הרי כשהיינו במדבר היינו אולי קצת תינוקות, יש הרבה דימויים. זה הייתה מין תקופה של חינוך, של חניכה. שמעתי הגדרה ממישהו שזה הייתה תקופת גמילה, כמו מכון גמילה. כן, לא עלינו שאתה צריך להיכנס למכון גמילה. המדבר גמל אותנו מהמצריות בעצם, זה היה מין מכון גמילה מהעבדות. אז מה זה משנה? ובכן, אנחנו מקבלים כל שנה מחדש את השיעור הזה, וזו בעצם תהיה השאלה שתלווה אותנו הערב הזה, מה לומדים מהמשכן. נדבר על שלושה עקרונות על שהמשכן מנחיל לנו, שאם נקשיב טוב לפרשה של השבוע, אולי ככה נזכה להתחבר לשלוש התשובות האלה, כמובן כולן מבוססות על פרשננו הקדושים. והתשובה הראשונה, מה פרשת תרומה מלמדת? זה המילה עצמה, תרומה. היא מלמדת אותנו חיים של תרומה. זה אורח חיים חדש שנכנס לתוך חיינו. צריך להבין, בשבוע שעבר קיבלנו מצוות, הוראות, חוקים, אלה המשפטים אשר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, 53 סעיפים. שם אפשר להגיד שקראתנו חוזה, הסכם. יצא לכם פעם לחתום על הסכם, הסכם עבודה, הסכם שכירות, אתה חותם הסכם, בזה יש בו סעיפים, תתי סעיפים, אבל היחסים בו נגיד, נגיד יש כתובה בין בני זוג. אם רצים מדי פעם לכתובה לבדוק מה נסגר, זה לא טוב. הסכם ממעסיק, בטח יצא להרבה אנשים פה, במקום עבודה מסוים. אם אתה הולך לבדוק את זכויותיך ואת חובותיו, או אם הוא בודק מה חובותיך, מה זכויותיו, מה יקרה במקרה של פיטורים, שימוע, התפטרות, ימי מחלה, לא טוב, לא טוב, לא טוב לרוץ לחוזה. שכירות. פה בנחלאות, כן, מיטב הדירות, או בדיוק, איך אומרים, איך מיטב? מהירה הדירות, אני גרתי ההפך ממיטב הדירות הסחורות, פה בנחלאות בזמנו. כשאני הייתי צריכה לפתוח את החוזה עם בעל הבית, עם המזכיר, זה אמר דברים לא טובים, וכן להפך. לא, אתה הבטחת, לא, זה את, דובר על דברים מאוד, כן, פעוטים, אבל עדיין, החוזה ניתן בשבוע שעבר. עכשיו זה אהבה. כשעושים בלעצום עיניים, לא מסתכל על החוזה, מה זה קשור? אני מכינה אוכת בוקר לילדים שלי, כי אני חייבת, זה כתוב באיזה חוזה. אני עושה כך וכך לבעלי, אני בעבודה, אני כך וכך, כי זה כתוב. אז זה עובר גם הכתוב. זה מתוך אהבה, זה מתוך רצון, זה מתוך הכרת הטוב, זה מתוך מעורבות. הפרשה הזו מעלה אותנו רמה. עכשיו זה כי אנחנו פשוט, ככה זה כשאוהבים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, כן? אפשר להגיד סלוגן, משכן עושים באהבה או שלא עושים בכלל. אנחנו בונים את המשכן עם לב. יש פה את המילה תרומה, יש פה את ידבנו, נדבה, ועוד פעם, תיקחו, לתת, לקחת ושוב את תרומתי. ברור לנו שהכל כאן מדבר על רצון טוב, זה מעלה אותנו לרמה חדשה באנושיות, אמרנו, במסכת הגמילה שאנחנו עוברים, ואם לדבר בצורה בוטה, השם לא צריך את התרומה שלנו. הוא הרגע קרא את הים, והוריד את 10 המכות, וברא את העולם. למה הוא בדיוק צריך את הזהב של משה, ואת העגילים של אשתו של משה, לא יודעת איזה שם. למה הוא צריך את הרכוש שלי? הוא יכול בהחלט לבנות את המשכן לבדו, להוריד אותו מהשמיים מוכן. יותר מזה, אפשר גם שעשיר מסוים יבנה את המשכן. אנחנו יודעים שיש, תמיד יש את הישיבה על שם התורם זה וזה, או אתה הולך באוניברסיטאות, או בבתי חולים, או כל בבניין זה על שם התורם ההוא, ומשפחת זה, וקרן זה וכו'. אפשר לתת לבן אדם אחד לתרום, והמשכן יהיה על שמו. מה צריך את את כולנו, כלומר שכל אחד יביא קצת, שכל אחד יביא טיפה, זה גם מבלגן. עדיף לי לקחת את כל הזהב ממקור אחד, ולא להתחיל לאסוף פה עגילים וכל מיני שרשראות של אנשים ומטבעות. התשובה היא כמובן שהשם לא צריך את הכסף והזהב שלנו, הוא צריך את הלב שלנו. זה נושא שיחזור לאורך הערב. הלב שלנו. הוא רוצה שנהיה מעורבים. ברגע שבן אדם מעורב, הוא יותר אכפתי. נתת יד לאיזשהו פרויקט, עשית משהו אפילו קטן, אתה כבר יותר, מה שנקרא, מסור אליו, אתה אפילו יותר עוקב, רוצה לראות איך זה מתקדם, שמת חלק מעצמך בפנים. זאת, לדעתי, זאת התשובה לשאלה, מה נסגר בדורנו עם הקמפיינים של ה-Head Start? אתם שמים לב מה קורה? כלומר, כל בן אדם רוצה שיתנו לו 10 שקלים, והוא יכפיל את זה ל3, כי יש לו עכשיו צ'רידי וזה, הוא יכפיל את זה פי כמה, ואתה תיתן, ותקבל משהו קטן, זה לא רק לגיוס כספים. זה בטח לא בסכומים כאלה, כלומר, יש דרכים יותר קלות לכל אחד לבנות את המשכן שלו במרכאות, כן? את הדיסק שהוא רוצה להוציא, את הספר שהיא רוצה לכתוב. יש משהו בגיוס המונים שהוא כשמו כן הוא, גיוס המונים, ההמונים מתגייסים. רבותיי, פרויקט גיוס המונים קדוש מתחיל בפרשת השבוע, אנחנו נותנים קצת ומעורבים בעצם לנצח, והעובדה שאנחנו עושים בלי שאמרו לנו, היא הנקודה המרגשת. יש פה אנשים, ודאי הורים, כשאתה אומר לילד לעשות 5 פעמים, זה שונה מאשר אם מופתיע אותך. וואי, עוד לא ביקשתי, איזה יופי שכבר עשית. אותה פעולה, אבל כיוון שהיא פעולה של רצון טוב, של תרומה, של נדבה, זה פשוט משנה לגמרי את כל ההסתכלות אצל שני הצדדים. השבוע קיבלתי, ככה כשלח לי וואטסאפ, בחור ששמו סרן אור סהר, אור הוא מפי טירונים, והוא שלח לחיילים שלו קטע על הפרשה, ואני מאוד, מאוד התלהבתי, ואנחנו נעמיק בעקבות הקטע שהוא כתב לחיילים שלו. הוא כתב להם רעיון קצר על פרשת תרומה, מתוך הספר המפורסם, אורחות צדיקים. הספר מפורסם, המחבר לא מפורסם עד היום, תעלומה, לא יודעים מי כתב אותו, אבל ספר מוסר שכותב לפי מידות, על כל מיני מידות שצריך לתקן, ובמידת הנדיבות, כן? זה פרשת תרומה, פרשה של נדבה. הוא כותב כך, מחבר הספר, ואור שולח את זה השבוע לחבר'ה שלו, אבל בעצם שולח את זה לכולנו. באמת הגדרה מאוד מעניינת, אף פעם לא חשבתי על החלוקה. ויש 3 מיני נדיבות, כך נכתב שם. האחד, נדיב בממון. השני, נדיב בגוף. השלישי, נדיב בחוכמה. אגב, בספר הוא ממשיך ומראה איך אברהם אבינו גילם את כל סוגי הנדיבויות האלה. איך אברהם אבינו היה גם נדיב בממון, נתן לכולם לאכול ולשתות מרכושו, גם נדיב בגוף, יצא למלחמה להציל את לוט, וגם כמובן נדיב בחוכמה, כי הוא לימד את דרך הישר, את כל האנושות. אבל אנחנו רגע עוברים אלינו ולפרשת תרומה, ולמסר הזה שבעצם אומר לנו, תתחילו לחיות חיים של תרומה, תעלו רמה. הר סיני לא היה עשי, שם קפה עליהם ארכי גיגית. עכשיו אתם בעצם רוצים ומתעלים לרמה של המשכן. אז אם אנחנו רוצים לחיות חיים של תרומה, 3 דרגות. ראשונה זה כסף, באמת זה קשה לפתוח את הכיס ולתת, אנחנו יודעים לתת צדקה מעשר או יותר מזה, זה לא התנועה הטבעית שלנו, התנועה הטבעית היא תנועה של אגירה, עבדתי קשה, עשיתי, תן לי, ולא תנועה של כך, של נתינה וכו'. אבל מה שיפה פה זה ש... זה לא רק צדקה נחשבת תרומה. אם אני אגיד לכם פה, חבר'ה, יש לנו פה ערב באולן תורם גדול, מה תגידו? אז בטח איזה גביר, איזה עשיר, הוא בטח תרם בניינים, הוא תורם דברים וכולי. יכול להיות שמי שיושב פה בכלל לא עשיר, הוא תורם גדול כי הוא נדיב בגופו או שהוא נדיב בחוכמתו. זה שינוי תפיסה של מה זה להיות אדם תורם. אז כסף, לא צריך להסביר מה זה להיות נדיב בממון, מה זה נדיב בגוף. ממשיך ספר אורחות צדיקים, עד כאן זה אור סהר, הוא כשלח את זה קצר, אבל עניין אותי, הלכתי לראות את ההמשך של הפרק, ואנחנו קצת נראה את ההמשך. אז מה זה נדיב בגופו? ויהיה נדיב בגופו, לתרוח עבור כל אדם, לסבול עולם את העול שלהם, לסבול עולם ומסעם, את העול, את המסע שלהם, ולהצטער בצרתם, ולהתפלל באדם, ולשמוח בשמחתם, לבקר חולים, ולעשות חסד עם המתים. זה אומר בעצם אני, כל אחד ברוך השם, עם האוזניים, עיניים, ידיים, רגליים, גוף שיש לו, מה אתה עושה עם הגוף הזה? האם אתה אפילו נותן מבט למישהו, מבט של תשומת לב, של השתתפות בצער, חיבוק, יד, אתה הולך ומשמח אותו בשמחתו, אתה מתפלל בפה, אתה יכול לעשות המון המון דברים שהם נדיבות בגוף. לחיות בתודעה כזאת, שאני בעצם, כן, ודאי לבקר חולים, ודאי ללכת להלוויה, אתה יכול להיות תורם אדיר, פשוט גביר אדיר בעניין הזה של נדיבות הגוף. בעודי יושבת ככה מכינת השיעור, אני מקבלת את המייל הבא, שלום סיוון, שמי אסתי ארנד מירושלים, אמא וסבתא, ואני חושבת שהשבת הזו, תרומה, היא השבת המתאימה לספר על השבת שעברה שעברנו. ואסתי כותבת, אני זכיתי לתרום כליה לפני 3 חודשים. וזאת בעקבות בני. בני תרם לפני 3 שנים. מבחינתי זו הגשמת חלום. פניתי לארגון מתנת חיים, מי שלא יודע, יש בישראל מהפכה חברתית אמיתית. הארגון הזה, הרב ישעיה וובר ואשתו, פשוט הופך את החברה בישראל. הכותרות האמיתיות זה לא הפריימריז, אל תתבלבלו. הכותרות האמיתיות זה מה שהם עושים, מאות מאות תורמים, אלטרואיסטים, לא היה קודם, והתורים פשוט מתקצרים בזכות מפעל החיים הזה שלהם. אז היא פונה אליהם, אסתי, ושנה וחצי של תהליך, מיונים, בדיקות וכולי, עד שבסופו של דבר היא אומרת, זכיתי, הוצאתי חולה ממעגל הסבל לחיים בריאים. והיא מספרת, פגשתי אותו בטעות, באחת הוועדה, זה לא אמור לקרות, בטעות פגשתי אותו באיזו ועדה רפואית, גיליתי שהוא בערך בגילי, הוא בעל משפחה, נושא בתפקיד חשוב, תושב באר שבע, וככה כליה שלי בעצם נסעה לדרום. הוא לא הפסיק לבכות מרוב התרגשות, אבל אני הסברתי לו שאם יש כליה בקרבי, היא ניתנה לי במתנה מריבונו של עולם. אני אשמח להעביר אותו אליו, אם זה יכול להציל את חייו. הכליה ברוך השם נקלטה והיא מתפקדת. ואני רוצה לספר לך מה קרה בשבת האחרונה. היא מצרפת את התמונה הזאת. כל האנשים בתמונה הזו תרמו כליה בשנה האחרונה, 140 איש ואישה, שעשו יחד שבת פה במלון לאונרדו בירושלים. ואומרת, נפגשנו כולנו מין קבוצת, זה לא קבוצת תמיכה, זה קבוצת, אפשר להגיד, כולנו מאוד מאוד נלהבים על מה שעשינו. היא אומרת, לא רק שאף אחד לא מתחרט, כל אחד מרגיש הרבה יותר טוב ממה שהוא חשב, פיזית ורוחנית. יש כאן, היא אומרת, סבתא בת 70, יש פה 4 אמהות שגם הבנים שלהם תרמו, יש פה בני זוג שתרמו זו אחרי זה, ועוד ועוד. כמובן, שבת עם פרופסורים שככה גם הסבירו ודיברו, ועם המטעמות של ההשתלות, שזה תפקיד לא פשוט, ודיברנו כמה זה מיוחד לחיות בדור שבו הרפואה המודרנית מאפשרת לנו לעשות, ככה היא כותבת, גזור העתק הדבק, כן? העתק הדבק של כליה. בבוקר היא אומרת, קראנו את פרשת משפטים, שבת שעברה, אבל במנחה, כידוע במנחה של שבת, בקריאת התורה, כבר נותנים לנו הצצה, ומתחילים לקרוא את ה... פרשה הבאה. ופתאום אני שומעת את פרשת תרומה. בשבת המיוחדת הזאת של כל התורמים של השנה האחרונה. העם מזדרז, זהב, כסף, נחושת. וחשבתי לעצמי, וזו תוספת מעניינת למה שאמרנו עוד עכשיו. פרשת תרומה מגיעה אחרי יציאת מצרים. השחרור האמיתי במצרים הוא לא כשהים נקרא. גם לא במרגלות הר סיני, גם שם לא השתחרנו במצרים. אדם משתחרר מעבדות כשהוא מסוגל לתת. פרשת תרומה היא הפרשה בה באמת יצאנו מעבדות לחירות, הוכחנו שאנחנו מסוגלים לתת. מניסיון, הזוכה המאושר ביותר הוא דווקא הנותן. זו אסתי ארנד. אני זוכרת, שמרתי את זה אפילו אצלי ראיון, זה הרב הבר שהתחיל את כל המפעל הזה, כן, נדיבות בגוף בדורנו, האורחות צדיקים כותב על נדיבות בגוף, שעדיין רלוונטית, אבל בדורנו יש דרגות חדשות, התפתחויות. הרב הבר, כשהוא התחיל להתראיין, זה ראיון ישן, אני זוכרת שראיתי בתחתית המסך שכתבו את הדבר הזה, וזה תפס את תשומת ליבי. האם הייתם תורמים כליה לאדם זר בחינם? והתשובה שלו הייתה שם, לא. אבל זה לא אדם זר. ולכן, כן. וזאת הגדרה עמוקה באמת לערבות הדדית. וזה נדיבות בגוף ככה. אמרתי לעצמי, איזה יופי, בוא נמשיך להכין את השיעור. אבל אז הגיע עוד מייל. מברזיל, לא סתם. סגן אלוף גולן וח, הוא מפקד המשלחת הישראלית שיצאה, חזרו ממש לפני כמה ימים מברזיל. היה שם אסון גדול של קריסת סכר בברזיל. מאות מאות פועלים פשוט נשטפו. אלה כבר תמונות שהוא שלח לנו השבוע משם. אתם יכולים לראות את המשלחת של צהל, מדינה יחידה. ששלחה לשם בעצם משלחת חילוץ, הצלה, אין את מי להציל, אבל יש ערך גדול גם למציאת הגופות ולהכרזה על נעדרים כמתים. אלפי בני משפחה, הוא אומר, עומדים מסביב, המשטרה לא נותנת להם להיכנס, אלפי בני משפחה עומדים מסביב, אנחנו בפנים נלחמים על החיים, והוא אומר, שוב, בין פרשת משפטים לבין פרשת תרומה. הוא עושה את החיבור הזה בטקסט שהוא שולח לנו משם יחד עם התמונות, והוא אומר, ההבנה של מה זה לעשות מעל ומעבר, ישראל יכלה לא לשלוח את המשלחת הזאת, יכלה לא להגיע לשם, ההבנה שלנו שעושים לא רק מה שמחויבים, אלא שנותנים יותר, שנותנים את הלב, הוא אומר, לנחות לארץ לתוך פרשת תרומה, זה ממש היה בשבילו סגירת מעגל משם. המשלחת הישראלית יתרה שם לצערנו 35 חללים, אבל עיקר העזרה זה במיפוי, הבאנו שם אמצעים טכנולוגיים שאין שם, וחוכמה וניסיון שאין שם, והם עזבו אבל השאירו לברזילאים תוכנית עבודה מסודרת, מיפוי ומשימות כדי בעצם לסיים שם את כל המשימה. אז יישר כוח לתורמי כליה ולמחלצים בברזיל, שנותנים לנו דוגמאות לנדיבות בגוף בצורה אפילו יותר נדירה. אבל בואו נמשיך לסוג השלישי, יכול להיות שיותר מברזיל ויותר מהכליה, אומר לנו בעל האורחות צדיקים, הנדיבות השלישית היא המשמעותית, נדיב בחוכמה. נדיב בחוכמה. מה זה אומר? וביותר צריך להיות נדיב בחוכמת תורתו, ללמד לכל אדם דעת ולהמשיך את ליבם לשמיים. וזהו הנדיבות הגדולה שבכל מיני הנדיבות, המתנדב לאדם להביאו לחיי העולם הבא. הדבר הגדול ביותר שאתה יכול לעשות למישהו, אם אתה רוצה להיות נדיב כלפיו, זה לקרב אותו לאמת, לעצמו בעצם. ואם דיברנו על רמה של נדיב בכסף, נדיב בגוף, משלים לנו פה את האורחות צדיקים את המהלך, נדיב בחוכמה, לחלוק את הידע שלך, ללמד, לקרב אחרים. יש משפט מפורסם של חז"ל, אין עני אלא בדעת. בעצם העוני הכי גדול זה עוני בדעת. אז מזה אפשר להגיד שגם אין עשיר אלא בדעת. אם אתה עוזר לו עם העניות שלו, עם המסכנות שלו, אם אתה הופך אותו לעשיר בדעת, זאת באמת הנדיבות הכי הכי גדולה. ולסיום הוא רק נותן לנו עצה, בעל אורחות צדיקים, נותן לנו עצה, איך עושים את זה? איך אנחנו מתחילים לחיות חיים של נדיבות? מפרשת תרומה לחיים של תרומה. נותן עצה שבהרבה ספרי מוסר נותנים אותה, קשה ליישם, בטח בדורנו, שאנחנו רוצים כאן, הכל, עכשיו, מיד, מ-0 ל-100, אז הוא נותן לנו עצה. מידת הנדיבות תלויה בהרגל, כי אינו נקרא נדיב, עד שיהיה רגיל בכל עת ובכל שעה להתנדב כפי יכולתו. כי אדם שנותן למי שראוי ליתן 1,000 זהובים בבת אחת, כן, אני רואה, אני, כך, סק, 1,000 זהובים. אינו נדיב כמי שנותן 1,000 זהובים ב-1,000 פעמים. כל בוקר אני אתן לו עוד אחד ועוד אחד. למה? כל זהוב וזהוב למי שראוי לו. כי אותו שנותן 1,000 זהובים בבת אחת, נתעוררה דעתו להתנדב, ואחר כך פסקה ממנו. כלומר, יש פה בן אדם עם איזו התעוררות חד פעמית, זה לא משנה לו את הטבע, זה לא משנה לו את המידות, בעוד שאם אני כל פעם אתן קצת 1,000 פעמים קטנות, זה ישפיע עליי, זה יהפוך לאיזו תכונה שלי. מידת הנדיבות תלויה בהרגל, אולי כמו כל מידה, גם מידת הנדיבות תלויה בהרגל. אז אנחנו רואים בעצם את החלק הראשון שפרשה מלמדת אותנו, איך אני עולה מהרמה של כפייה, של הר סיני, לרמה של משכן, של מתוך אהבה ומתוך רצון. נקודה שנייה, אי אפשר להתעלם, אחרי הפסוקים הראשונים היפים על התרומה, מגיעים פסוקים מאוד, אבל מאוד מפורטים. הבאתי לכם פה דוגמית קטנה, הכותרת היא חיים של עמל ומסירות אפורה. סתם דוגמה. ועשו ארון עצי שיטים המאתיים, וחצי אורכו, ועמה וחצי רוחבו, ועמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ לצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. גם אם איש העירי בו כותב על זה, זה שיר יפה, עדיין, זה קשה, ויצקת לו 4 טבעות זהב, ונתת על 4 פעמות, ושתי טבעות על צלעו אחת, ושתי טבעות על צלעו השנית, וכולי וכולי. זה רק דוגמית. מה כל ההוראות האלה? כשאני היום לא צריך לבנות משכן. התשובה היא שאם קשה לך אפילו לשבת בבית כנסת או בבית ולקרוא את הפסוקים האלה, איך תצליח בחיים? אמרנו, רוב החיים זה. הוראות הרכבה, לא של איקאה. רוב החיים זה לעשות, לעמול, לבנות, לפרק. כל אחד יכול לשחזר את רוב חייו. אם אתה רוצה להגיע למשהו באיזשהו תחום, בכל תחום שהוא, אתה צריך להשקיע, אתה צריך לרדת לפרטי הפרטים האלה. ולכן הכותרת של החלק השני זה חיים, אנחנו לומדים מהפרשה שהמנה העיקרית בחיים היא עבודה קשה, ולא תמיד מספקת מיידית, לא תמיד מתגמלת אונליין. מי שכמובן התעכבה מאוד על הפרשה הזו היא פרופסור נחמה ליבוביץ', שאומרת ככה, היא אומרת, אם מסתכלים על פרשת בראשית, שזה אמרנו הוואו הכי וואו שיש, בריאת העולם, אז השורש עשה מופיע שם 7 פעמים. יש משמעות למילה 7, אבל כתוב שם 7 פעמים את השורש עין סין היי. אם נסתכל על פרשיות המשכן, יותר מ, סליחה, היא אומרת, כמעט 200 פעמים השורש עשה מופיע. והיא עושה הקבלה בין כל מיני מילים מיוחדות, ויחל, ויברך, מילים שמופיעות במלאכת בריאת העולם, מילים שמופיעות במלאכת המשכן, היא בעצם מראה איך בריאת העולם הקטן הייתה בספר בראשית. זה לא מה שאתם חושבים, בספר בראשית נברא העולם הקטן, עכשיו נברא העולם הגדול. זאת מלאכת הבריאה האמיתית, למה? האחריות עוברת אלינו. קדוש ברוך הוא רוצה שנלך בדרכיו, הוא ברא עולם, אתה תברא משכן, כלומר תברא כל אחד בעבודת השם, בעבודת החיים, בפעילות שהוא עושה, והיא אומרת, אי אפשר להתעלם מהמילה ועשית, כל הזמן. אנחנו כאילו, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו, קדימה, תתחילו אתם. ועשית שולחן, ועשית מנורה, ועשו לי משכן, ועשית את נרותיה, ועשה בצלאל, ויעש לולאות, ויעש מסך, ויעש, 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 ויעש. עשייה אלוקית פותחת את התורה, ועכשיו בעצם אנחנו מצווים לעשייה אנושית. נחמה אגב מספרת על איזה תרגום מדעי בגרמנית, כן, של המאה שעברה, שזה מתרגם, לקח את זה ואמר, נו, הקורא ירדם. אז הוא התחיל לתרגם כל ויעש בדרך אחרת. הוא אמר, פה נגיד התקין, פה נגיד בנה, איבד, הכין. היא אמרה, שוטה, איבדת את כל המשמעות של התורה. התורה עושה פה הקבלה בין השורש עשייה בבראשית לשורש עשייה. העובדה שהשורש חוזר 200 פעם הוא עם משמעות. אתה לא פה מתסרט מחדש את התורה, קצת לוהגת לתרגומים אולי מדי מדעיים שמעקרים בעצם את המשמעות, ואין מה לעשות. אנחנו, כדי להיות שותפים במעשה בראשית, בעצם מקבלים פה הוראה להמשיך את תנופת העשייה. נחמה גם סופרת פסוקים, לא רק פעלים. כמה פסוקים מתואר, האירוע הוא שמו בריאת העולם. האיבנט, כן, מגה איבנט, כל הקוסמוס, כוכבים, שמיים, ים, יבשה, צמחייה, בני אדם, חיות, טבע, כל הוואו הזה, בערך 30 פסוקים. תורה לא מתעכבת שם, יודע מה, היא רצה. הוואו זה פה, 400 פסוקים על המשכן. 400. מה הפרופורציות האלה? זה אומר שהתורה היא לא ספר מדע, היא לא ספר היסטוריה. אתה רוצה ללמוד על הקוסמוס? לך תלמד על הקוסמוס, בבקשה. זה בספרים אחרים. אסטרונומיה, גיאוגרפיה, מה שאתה רוצה, לא, התורה מתעסקת באדם, במה שהוא צריך לעשות. הפרופורציות האלה מראות שהעיקר זה לא בריאת העולם. העיקר זה תיקון העולם. במחילה, העיקר זה לא מה השם עושה. העיקר זה מה אתה עושה. מה השם מצווה עליך לעשות בעולם הזה. ככה נחמה מסבירה לנו את כל, את כל הפרשה הזו, שבאמת לוקחת אותנו לעולם שהוא לפעמים משעמם, הרבה פעמים משעמם, הוא מלא בפרטים, ההלכה היא בוודאי מאוד מאוד דקדקנית, כלומר, יש פה ממש הכנה לכל, הרי זה תורה שבכתב, אבל איך תראה התורה שבעל פה? תורה שבעל פה מאוד דומה לזה, פלפולים, דקדוקים, תעשה ככה, אל תעשה ככה, כן, אנחנו פה הערב, בזכות זה שכל הסבים שלנו לא זלזלו, אז אם ככה, אז ככה, אז פה, אז שם, כן, כל דקדוקי ההלכות האלה יוצרים מאוד, אדם מאוד רציני ומאוד מחויב, ככה, מאוד אחראי. אנחנו מכירים, יש הרבה בדיחות, כן, הוא ששלח מייל, אבל שכח לשים נקודה בכתובת, וזה לא הגיע, והוא לא הבין. רק שכחתי נקודה, כן, רק שכחתי מקף. לא, צריך להיות מדויק כדי שהמייל יגיע. אנחנו לא רוצים לעשות אף תרופה בערך. אנחנו לא רוצים לשגר חללית בערך, בגדול זה בסדר. אנחנו צריכים להיות מדויקים. אם זה תרופה, או חללית, או מייל, אנחנו רוצים שזה יהיה מדויק. גם כאן, גם בעבודה הזו שלנו, זה צריך להיות עשייה מדוקדקת, עשייה מדויקת, וזה קשה. בימים אלה אני ראיינתי את הרב אורי זוהר, עשיתי איתו כתבה שמאוד ככה, לי הייתה מאוד מיוחדת, מאוד מרגשת. הגעתי לביתו של מי שהיה בזמנו הבמאי והשחקן מספר אחת בישראל, שנות ה-50 וה-60 וה-70, הוא ואריק איינשטיין היו אגדה, קלאסיקה. לא נולדתי, אבל אני יודעת מהדורות הקודמים, וחלק מהחומרים ודאי שגם ראיתי ואני מכירה, והוא היה באמת ככה מיתולוגיה ישראלית בהתהוות של מדינת ישראל הצעירה, הכוכב באמת, הוא ואריק ביחד, ואורי חזר בתשובה בגיל 40, חזר בתשובה בצורה מפתיעה ומאוד מאוד כותבית, כלומר עזב לחלוטין את כל העשייה התקשורתית, קולנועית, בידורית, ועלה לכאן לירושלים, הוא גר לא רחוק, והוא בעיקר לומד תורה. ועוד לומד, ועוד לומד, ועוד לומד, ואישיות, דמות מאוד מיוחדת, והוא אפשר לי להגיע לתוך ביתו, בית מאוד קטן, חדר וחצי, לבלות שמה, ככה ניסינו לסגור איזה סוג של יממה בחייו, ולשמוע ממנו על הרבה מאוד דברים, גם על אריק איינשטיין, שלא רק היה חבר טוב, גם היה מחותן. לאורי שתי בנות, שירי ויסמין, סליחה, לאריק יש שתי בנות, שירי ויסמין, שחזור בתשובה, ולאורי יש הרבה בנים, הרבה ילדים, אבל שניים, זה אפרים פישל ושלום. והתחתנו שתי אחיות עם שני אחים. ויש בלי עין הרע בין אחדים וגם יש נינים, שהייחוס שלהם, רק שתבינו, בן אדם יכול ללכת ברחוב ולהגיד, אני, הנכד של אורי זוהר והנכד של אריק איינשטיין. זה כאילו באמת, אדמור מכל הצדדים יכול להקים, לעשות הרבה מאוד, להקים חסידות ולהוציא דיסק ביחד. אבל יש מסתובבים בירושלים כמה נכדים כאלה. והרב אורי הסכים להפגיש אותי עם שניים מהנכדים האלה, מהנכדים המשותפים. בעצם מפגש עם הנכדים החרדים של אריק איינשטיין, זה כמובן עניין לא רק אותי, גם את מערכת החדשות שבה אני עובדת. וצילמנו כתבה כזו. וכבר כמה ימים הולכת עם משפט אחד מתוך המפגש, שאני חושבת שהוא מאוד עמוק מבחינה חינוכית. אנחנו מדברים פה על הוואו מול השגרה. על רגעים של אקסטאזה, ריאליטי, זכיתי, אני בטופ, אני משהו, זה יכול להיות הר סיני, זה יכול להיות איזה פרשה מרגשת בחיי, מול פרשת תרומה. תבנה עוד פעם את הארון ותעשה שוב ושוב את אותן מלאכות שגרתיות. ופה באמת לקחתי איתי מהכתבה סיטואציה מעניינת. אני רוצה, צילמתי ככה רק את ה... אתם יכולים לראות גם את הכתוביות. זה הבית, בית זה חדר, שבו הרב אורי גר, הוא בן 84 בלי עין הרע עוד מעט. אז זהו, וזה הנכד שלו יוסף, יוסף זוהר בן 26, היה בנחל החרדי, והוא לא חרדי כמו סבא שלו, נגיד את זה ככה בעדינות. ואורי מדבר איתו בגלוי, מאוד, מאוד דוגרי, מאוד מאוד בחינות, מאוד פתוח, והוא שואל אותו, לא הייתם מעדיפים שאני אשאר אולי רגל פה, רגל פה? כלומר, אתם יודעים שסבא היה אליל שם בחוץ, כן, כל הסרטים, חבורת לול ומציצים, בצל ירוק, להקת הנחל. לא הייתם מעדיפים שאני... ועונה לו יוסף בתשובה, חושבת מאוד מאוד עמוקה, של דור שני ודור שלישי, ושל כולנו, כל מי שבסוף מתמודד עם שגרה בחיים שלו, כי אני יכולה להגיד את זה בתוך חוזרת בתשובה. החיים היומיומיים הם הרבה פעמים שגרתיים לכולנו. ויוסף עונה לו תשובה מאוד מאוד עמוקה, כנכד של שני הגדולים האלה. הוא אומר, היינו רוצים להיות גם סלבים קצת, ואז לחזור בתשובה. שזה בעצם אומר, סבא אורי, אני רוצה את המסלול שלך לעשות. אני רוצה להיות גם קצת סלב, ואז לחזור בתשובה. מבחינה חינוכית זה קשה, פרשת תרומה אומרת לנו שהרבה מאוד פעמים החיים זה ויעס, 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 ויעס. זה לא ויהי סלב, ואז ויעס. והנקודה הזאת, אני חושבת שהיא באמת נקודה עמוקה, כשמתעסקים עם צעירים היום. אני רוצה להגיד משהו על ויעס. אתמול הייתי בפריימריז של הליכוד, שידרתי בשידור חי גם בלילה וגם בבוקר את הבחירות הפנימיות של המפלגה הגדולה והתוססת הזאת, והיה מאוד מאוד מעניין, 70 אלף איש באו להצביע, 100 ומשהו מועמדים, אקשן, בלגנים, עוד יש לי פה מי שרוצה מסטיקים, שוקולדים, עטים, כי יש לי שם מרצ'נדייז, יותר מדיסנילנד, מחלקים שם מרצ'נדייז ככה תוך כדי בדוכנים, וכל מיני גימיקים, ובסך הכל באמת היה גם צבעוני וגם בסוף מעניין, גם ההצבעה, לא ננתח פה ניתוח פוליטי, אבל בהחלט תוצאות מעניינות. ולמדתי שם משהו על עשייה, אולי אתה יכול להגיד, להבדיל, זה עשייה פוליטית, זה עשייה אינטרסנטית, אבל אפשר לקחת מוסר מכל דבר, אפשר לקחת מוסר גם ממירי רגב בחצות. אני ראיינתי פה בענייני האומה את מירי רגב לקראת חצות אתמול. ב9:30 ביקשתי שהיא תגיע לעמדה שלנו בשידור חי, אנחנו בשידור חי, משדר פריימריז מיוחד, בואי לעמדה. מירי סרבה, למה? כי הקלפיות עדיין פתוחים. כלומר, מאות אלפים יכולים לראות אותך עכשיו בשידור חי בערוץ 12, חברת החדשות. יש פה עכשיו 5 פעילים שעוד לא הצביעו, היא צריכה לדבר איתם. מה זה? הבנתי פרופורציות, כאילו. אני לא, אני אשכנע עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ב10 נסגרו הקלפיות, מירי מגיעה, אמרת לי, עכשיו אני מוכנה. אז הבנתי מזה שוב מה החשבת, אני יכול לפעמים, זה הוואו, זה ויעס, ויעס, ויעס. לקחתי מזה איזה לקח לחיים. אבל אחרי זה אני אומרת לה בסוף, כי אז כבר באה להתראיין וכבר היה כמעט 11, אמרת לה טוב, לילה טוב. אמרת לי, איזה לילה טוב? יש לי עכשיו שתי חתונות של פעילי ליכוד. אחת ליד שורש, אחת ליד נתניה. אני כבר אומרת, שמו, זה ממש אפשר ללמוד מוסר, זה כבר לפריימריז הבא. יש את הסיפורים על הרבנים, שאיך שנגמר יום כיפור, הם מתחילים לחזור בתשובה ליום כיפור הבא. אבל מישהי שעכשיו גומרת פריימריז, והיא הגיעה מקום ראשון בנשים של הליכוד, והיא הולכת עכשיו לחתונות של הפעילים, אמרתי, מכל דבר אתה יכול ללמוד לקח ומוסר על ויאס ויאס. יש משהו בעשייה, בהלכה, בעצם אנחנו מדברים פה על הלכה, לא על מחשבה, לא על השקפה. יש משהו בעשייה, יתרון נוסף, זה גם יכול אולי קצת לעזור לנו בימים כאלה של בחירות מפולגות. עשייה יוצרת אחדות. מעצם זה שעושים אותו דבר, אנחנו מבורכים ברוך השם בהרבה דעות, הרבה השקפות והרבה רעיונות מתרוצצים בראשינו. ובטח בתקופה הזאת, אם אתה ימני או שמאלני, קפיטליסט או סוציאליסט, שמרן או ליברלי, יותר אוהב את ביבי ושרה, פחות אוהב את ביבי ושרה, כן, יש הרבה מגזרים בחברה הישראלית, ונראה שזה כאילו מגדיר הזהות הראשוני שלך. זה הדבר הכי חשוב. אני רוצה לספר, כי אמרתי את המילה זהות, אני יודעת שיש פה פעילי זהות בקהל, עוד מפלגה שרצה, וכל פעם הם מבקשים שאני אברך אותה מפלגה, אנחנו לא מברכים פה מפלגות, אבל באופן כללי, אני אומרת שמעבר למפלגות, מפלגה זה מלשון פלג, אני חושבת שהזהות היהודית שלך היא מעל זה. כלומר, יכול להיות, אתה קפיטליסט, סוציאליסט, תחשוב, יש הרבה, באמת, הרבה השקפות. התורה במובן מסוים היא מעל. ואם נבין את הרעיון של אחדות העשייה, אחדות העשייה, זה יכול להקל עלינו. העשייה היחידה, ובאמת יכולות להיות סוגים שונים של מחשבות. ומי שלימד אותי את הנקודה הזאת, באמת שמעתי על זה לא מזמן, פגשתי פה בירושלים, עולה חדש, אמריקאי, שמארח אצלו סטודנטים של תגלית שמגיעים אליו. הוא עולה חדש, אדם דתי, אולי אפילו רב, אני לא יודעת, הוא מארח פה סטודנטים של תגלית. הם מגיעים, רק שנבין, תגלית זה על הסף של הסף של אפילו התבוללות, חבר'ה מקמפוסים מאוד רחוקים, בדרך כלל לא מכירים את ישראל, זה הזכות שלהם לבוא לבקר פה וטיפה אולי להתחבר. הם מגיעים אליו הביתה, והוא אומר לי, אני משכנע אותם, אין, שניים אני שכנעתי נגד הילרי. אני אומרת לו, לא, רגע, שנייה, עוד פעם. אתה מבזבז סעודת שבת שלמה כדי לשכנע אותם נגד הילרי? מה הם מדבר איתם על שבת עצמה? וואי. כאילו יותר, לא, אני צריך להסביר להם את טראמפ, הוא ממש מסביר לי ככה, הלו, מה, לא חבל? במובן הזה, זה יכול, זה מתחבר לסיפור שמאוד ככה נכנס לי ללב. לפני כמה ימים חל יום השנה הרביעי לפטירתו של דיוויד לנדאו. דיוויד לנדאו היה עורך עיתון הארץ, זכרו לברכה, היה שמאלני, היה אדם דתי, בריטי במקור, שמאוד ביקר את הציונות הדתית, הייתה ימנית מדי מבחינתו וכולי. אני לא נכנס לדעות פוליטיות, לא הסכמתי איתו על הרבה מדעותיו, אבל הוא סיפר לי פעם סיפור קטן שלקחתי, ושיהיו הדברים האלה באמת ככה לעילוי נשמתו, 4 שנים לפטירתו. הסיפור הלך ככה, דיוויד אמר ככה, הוא היה עיתונאי בכיר בארץ, בחו"ל, לפני, שוב, עורך הארץ לימים, הוא אומר ככה, אני סיקרתי את ועידת מדריד. ועידת מדריד זה שנות ה-90, ועידת שלום. אני אעשה לכם ספוילר, לא הצליחו בסוף, אבל יצאו לעשות שלום במדריד. אז הוא היה הכתב, הוא נסע למדריד, הוא היה עיתונאי, כן? אז הוא עיתונאי שמסקר את ועידת מדריד. שם הוא פגש מחוץ לוועידה, מתנחלים, נציגי ארץ ישראל, מאוד מאוד ימניים, באו למחות, בפנים זה היה שמיר, אבל אפילו את שמיר צריך מימין לחזק, הם מחו בחוץ. אז הוא פגש אותם. לידם הייתה עוד הפגנה, שני חסידי סאטמר, אנטי ציוניים, אבל ברמות שאנחנו לא, שלא מכירים בכלל בסמכות של שמיר לדבר על ישראל, כי הם באו לחזק את המשלחת הפלסטינית. טוב, אוקיי, אז הוא יושב מול מתנחלים, מול סאטמרים שמחזקים את המשלחת הפלסטינית. בפנים הייתה המשלחת האמריקאית, והיו שם גם יהודים אורתודוקסים, מודרן אורתודוקס, אורתודוקסים אמריקאים, שהיו חלק מה אנחנו מכירים גם היום, היו בממשל ג'ו ליברמן, היום ודאי, כן, ג'ארד, איוונקה, והגיוני שבמשלחת האמריקאית יהיו יהודים דתיים. מישראל גם הייתה משלחת ישראלית של שמיר, והיו שם גם כמה יהודים חובשי כיפה, אליקים רובינשטיין, היה אז לדעתי מזכיר הממשלה, השופט, והוא גם היה ככה חלק מהמשלחת. ואז אומר דיוויד לנדאו, שהוא עיתונאי, אומר, הגיע שבת. מגיע שליח חב"ד במדריד, ושוב, חב"דניק, מכיוון אחר לגמרי, הוא לא הסאטמר, הוא לא מתנחל, הוא לא הזה ולזה, הוא מגיע ואומר לכולם, שבת, בואו אליי לשבת. והוא אומר, המשלחת פוסקת, חילוקי הדעות לא פוסקים. אף סאטמר לא נהיה מתנחל, אף מתנחל לא נהיה סאטמר. יורדת שבת על מדריד, כל החבורה הזאת, תחשבו איזה מגוון מטורף של דעות. חוץ מאשר יהודים דתיים במשלחת הפלסטינית, היה שם הכל, כן? אבל הסאטמר לצורך העניין, כאילו באו לחזק אותם. יושבת החבורה הזאת, המגוונת כל כך בדעותיה, ושומרת שבת, אוכלים, מתפללים ונחים בביתו של אותו חבדניק. מה היה מהחנה המשותף בינינו? זה דיוויד סיפר לי, השבת. העשייה המשותפת היא מעל הכל. הסיפור הזה, הוא אמר לי, וזה היה רעיון ככה בשנותיו האחרונות, הסיפור הזה הוא מגדיר זהות מאוד מאוד חשוב. אני באמת חושבת שסיפור חשוב, הזהות שלנו היא מעל הרבה פעמים למחלוקות היומיומיות. עכשיו, החלק השלישי, איך מחברים? התחלנו בלב ועברנו לעשייה. איך מחברים בין שניהם? זה הסוד, זה הקוד בעצם, תעשה מה שבא לך, תתרום, תאהב, הלו, יש פה אחדות עשייה, תדקדק בטבעות שאתה בונה עם העצים. אז איך משלבים? קודם כל זה קשה, זה לא שניתן פה עכשיו יצאת קסם, אבל אנחנו רואים שכל פרשננו אומרים לנו שזה הדבר, כלומר, זה השילוב, ואפילו הקדוש ברוך הוא מגדיר ככה את ה... זה תמצית הפרשה. ועשו לי מקדש, אבל איפה אני שוכן? ושכנתי בתוכם. לכאורה, משפט שהוא טעות. אם הם עושים לי מקדש, אז איפה אני אשכון? בתוכו. אם אני שוכן בתוכם, בשביל מה צריך מקדש? אז אני אשכון בתוכם. לא. הם צריכים לעשות מקדש, אבל אני אשכון בתוכם ולא בתוכו. הקונפליקט הזה, כן? הדיסוננס הזה, הוא לא, הוא הפתרון, הוא לא הבעיה, הוא הפתרון. מצד אחד עשייה, כן, ועשו, הנה עוד שורש, פעם אחת מתוך 200. מצד אחד עשייה, כן, צריך לעשות וחובה לעשות. מצד שני, אני שוכן בסוף בתוך הלב שלהם. קראתי מאמר מקסים, כתב אותו בחור צעיר שקוראים לו מתי הורוביץ, והמאמר הזה נקרא מלחמת הלבבות בספר שמות, כן, נשמע מעניין. מלחמת הלבבות בספר שמות. הוא אומר שאם נראה את המילה המנחה לאורך כל ספר שמות, היא המילה לב. בהתחלה בכל מכה ומכה כתוב שם ויחזק לב פרעה, ויכבד את ליבו, כל הזמן הלב של פרעה שמה, הכבדתי את ליבו וכו'. ואז משה ואהרון כשהם נפגשים, גם המילה לב מופיעה, ורעך ושמח בליבו, בדיוק אהרון שמח בלב שלו. ואז בעצם בעשר המכות הם עומדים אחד מול השני, הרי אהרון מדבר, הוא המתרגם של משה, הוא הנועם. עומדים אהרון ופרעה אחד מול השני, לב מול לב, לב טוב מול לב רע, לב שמח מול לב כבד, מלחמת לבבות, ממש. איזה לב ינצח? הלב של אהרון מנצח, יוצאים מצרים. מה קורה לאותו לב ששמח? הוא מקבל על ליבו את החושן, את האורים והתומים, הוא נהיה הלב של ישראל. והוא במוקד המשכן, אהרון הכהן, עבודת המשכן. מה מבקש ממנו אהרון הכהן בעבודת המשכן? את הלב שלנו. ככה אנחנו מתוארים, כל איש אשר ידבנו ליבו, כל אישה חכמת לב, כל איש חכם לב, זה כל הפרשה מדגישה שהנקודה היא בסוף הלב שלנו. מלחמת הלבבות בספר שמות. זה מה שאנחנו עושים לאורך הספר. מצד אחד, ושוב, אין פה איזה מתכון, תעשה שני שליש ככה ושליש ככה. אבל עצם הידיעה שהאתגר שלנו בחיים הוא מצד אחד עשייה, אי אפשר להתחמק. מצד שני להכניס לה את הלב. כן? מצד אחד הרצון הטוב והנדיבות, ומצד שני ויעס, ויעס, ויעס. הקומפלקס הזה הוא לא בעיה, הוא מתנה שהפרשה נותנת לנו, זה שוג של מפת דרכים כדי לבנות את חיינו. מצד אחד היא אומרת לנו, תבנו משכן פיזי, תעשו דברים פיזיים בעולם הזה. מצד שני, בסוף הקדושה, המשכן שוכן בתוך הלב שלכם. אני רוצה לסכם, עשינו פה ככה מסע, אבל דיברנו על שלוש נקודות שיש ביניהן קשר. תחילה, כמה חשוב להיות נדיב בכל המובנים, כסף, גוף וחוכמה, לא רק בתרומת כליה, כן? גם בדברים קטנים. דיברנו כמה חשוב לעשות, גם אם אתה לא סלב, כן? הנכד של אורי זוהר אולי יותר קשה לו מהרב אורי זוהר, כי זה שגרתי וזה יומיומי וזה אפור, חשיבותה של העשייה הזו, אפשר גם ללמוד את זה ממירי רגב, ודיברנו על שילוב שהוא מורכב מאוד, והוא בעצם הקוד המפתח להכל, שילוב בין עשייה לבין לב, לעשות מקדש, אבל שהשם ישכון בתוכנו. תודה רבה רבה לכם. נתראה בשבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה. עוד. אוקיי. רגע, יש לנו הודעה שמגיעה עכשיו מצחי מגנזי. מחר כאן, יום חמישי, ב8:30, לאה גולדין, אמא של הדר, מקרינה את הסרט שלה, הדר, החופש לעשות, ושיחה עם לאה גולדין. כאן באולם הזה, מחר ב8:30, למעוניינים. ועוד לפני כן, אביחי ותפילת, יוביל תפילת ערבית ליד הבמה, גם למעוניינים. תודה רבה.
ברחמן ומשוך עבדך אל רצונך. ידיד נפש, ברחמן משוך עבדך אל רצונך.
ידיד נפש, ברחמן משוך עבדך אל רצונך.